היום יום חמישי, כ"א באדר א', תשע"א, ואנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש מתורתנו הקדושה, ספר דברים, ואנחנו בעיצומו של פרק כ"ה, פסוק א'. לא, בעצם לא. לא, מה פתאום. בפרק כף דלת. פרק כף דלת, פסוק... לא, בעצם סירה. כן, היה בסדר. כף ה' פסוק א'. כי יהיה ריב. מה? לא למדנו פרק פסוק י"ט? אני יודע, דיברנו על זה באופן כללי. כללי.
עצרת
בי"ט ז'? אז כן, אנחנו בכ"ד פסוק י"ז. סליחה. לא תתה משפט גר יתום. נכון, נו אז מה? ואז איפה אתה אומר שהגענו? י"ז. י"ז, זה בשביל מה שאני קורא. אני פשוט לא מבין. פרק כ"ד, פסוק י"ז, לא תתה משפט גר יתום. ולא תחבול בגד אלמנה. טוב, כל הדברים האלה הם ברורים, הם המשך של מניעת העושק. יש איסור לעשות משפט בכלל. אז למה כתוב אומר גר, יתום? אז זה מובן מאליו, כל משפט אסור לעשות.
אפילו חומרה יתרה.
אלא שכן, יש חומרה יתרה בגלל שהם פחות מוגנים. כן? כלומר, הם פחות מוגנים, ולכן צריך הדגשה מיוחדת של הדבר הזה. היה צריך להיות כתוב גר ויתום. למה כתוב גר יתום? הרי גם... גם על יתום שאיננו גר, וגם על גר שאיננו יתום. הבעל הטורים יש לו הערה ממש קרובה לפשט כאן, שהגר הוא תמיד יתום. כי גר שנולד, וגר שמתגייר, כתינוק שנולד. אז כל גר הוא יתום בעצם, אפשר לומר. לא תתה משפט גר, יתום. כלומר, זו סיבה לרחם עליו, בגלל יתמותו. ולא תחבול בגד אלמנה. כן. זאת אומרת, מה זה לחבול? לקחת כמשכון. יש פה בעיה גדולה. האם האיסור לקחת משכון מאלמנה זה דווקא באלמנה ענייה? כי הרי סתם אלמנה יש לה בעיות כלכליות, או אפילו מאלמנה עשירה. האם מותר למשל לקחת משכון מאלמנה מיליארדרית?
זו
מחלוקת בין רבי שמעון לרבי יהודה, שרבי שמעון אומר שמותר לקחת. מדוע? כי כל מה שהתורה אמרה לא תחבול בגד אלמנה זה באלמנה מסכנה. אבל אם האלמנה שהיא מיליארדרית היא לא מסכנה, אז התורה לא דיברה על זה. זה רבי שמעון, שמה שנקרא דרש טעמה נקרא, שדורש את טעם הכתוב. לעומת רבי יהודה, שלא דרש טעמה נקרא, רבי יהודה אומר שאין לנו יכולת להשתמש בטעם של ההלכה בתור מקור הלכתי. זה לא שאנחנו, תודה רבה, זה לא שאנחנו לא יכולים לדעת את ההלכה, את הסברה של ההלכה. אנחנו כן יכולים לדעת. מה שנקרא מחקר טעמי מצוות, גם רבי יהודה מסכים לזה. השאלה האם המחקר של טעמי המצוות משמש גם כמקור להלכה? זאת השאלה. ורבי יהודה סובר שלא. יש את השאלה, הלכה כמי, כרבי שמעון או כרבי יהודה?
יהודה.
כרבי יהודה, נכון? שרבי יהודה אומר, לא דרשין את עמד יקרא, וככה אנחנו פוסקים להלכה. אבל עצם זה שקיימת שיטתו של רבי שמעון בעולם, זה אומר שאם בבוא הזמן, הרבנים יחליטו, ובסנהדרין, יחליטו לדון כדעת רבי שמעון. נוכל לשנות הרבה הלכות על פי זה. נדרוש את עמד יקרא. נכון. ואז כמה הלכות שהיום הן קבועות, עשויות להשתנות בבוא הזמן. כן.
אם
אתה
אומר
לגבי כאילו חומרה יתרה על הגר ועל האלמנה ועל היתום.
כן.
כאילו זה יכול להביא מצב לזילות ולעטות משפט לכל אדם, כי הוא בצבא. אסור זה, אסור זה. ודבר רע, אסור בהחלט. מה זה אסור בהחלט? כאילו מה, זה יותר חומרה, אבל זה הכל אותו רמה. אם אסור, אז אסור הכל.
אתה צודק שלכאורה, עצם זה שאומרים חומרה יתרה, זה עושה כבר דירוג בחומרות של האיסור. ולכאורה, כל דבר שהתורה אסרה הוא אסור. אבל מה נעשה שיש דברים שאסורים יותר? למשל, דבר שצריך למסור עליו את הנפש, גילוי הרעיות שפך מודעים ועבודה זרה.
זה חוק.
כן. או מה תאמר על דאורייתא לעומת דרבנן, או דבר שיש בו שני לאווים לעומת לאו אחד, או עשה ולא תעשה.
זה כללים, זה לא קשור.
בסדר, זה כללים.
לא, אני מדבר אותו דבר, כן, פעם אחת כתוב אסור, אסור בהחלט.
נאמר ככה, שאם אדם יצטרך לעבור אחת משתי העבירות,
יעדיף את היותר
קלה. יעדיף את היותר קלה, נכון. נכון, זה שזה את המשמעות.
כמו לשחוט עוף בשבת לחולה, לקחת את הקטן.
כן, אם כבר, כן. אם כבר, למשל, אם כבר אני, זה כמו שהחפץ חיים, כשהוא הדריך כמה, היו חיילים שהיו צריכים להתגייס לצבא הרוסי. אז הוא אמר, טוב, פיקוח נפש, אתם תצטרכו לאכול נבלות וטריפות. אבל, אל תמצצו את העצם. זה לא שזה, אז מה, זה לא משנה כבר, אבל בכל זאת, לא להנות מזה במיוחד, וכדומה. אז יש דברים כאלה גם. כן. טוב, וזכרת, כי עבד היית במצרים, והבדך השם אלוהיך משם, על כן אנוכי מצווך לעשות את הדבר הזה. מה הקשר? אתה מכיר מה זה חיי סבל, חיי מסכנות, אז אתה צריך להיות רגיש לדברים האלה. גם אם אתה, אבותיך יצאו ממצרים לפני 500 שנה, אבל אתה צריך לזכור את זה. כלומר, זה שאבותיך היו במצרים, זה גם טוב לך לדעת את זה. זה עושה את האדם רגיש לסבלו של הזולת, שזה אחת המידות הטובות בנפש. כי תקצור כציריך, בשדיך, ושכחת עומר בשדה. לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום, ולאלמנה יהיה, למען יברכה השם אלוהיך בכל מעשי ידיך. זאת מצווה, זה אחת המצוות היחידות אולי שאי אפשר לברך עליהן. יש? איך אני יכול לעשות בכוונה מצוות שכחה? אי אפשר. כמו ברגע שאני יודע, זה כבר לא שכחה. אבל אם שכחתי, אז יש מצווה שלא לקחת. כלומר, זה מצווה שאני לא יכול אפילו ליזום אותה. אין אדם הרי צריך להשתדל לקיים כמה שיותר מצוות. איך הוא יכול להשתדל לקיים מצוות שכחה? לא יודע. מה? יאכל הרבה זיתים. אבל אסור לאכול הרבה זיתים, כי אסור לאדם לגרום לעצמו שכחה. שנאמר, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. אז זהו. הלך. אלא מה? רואים שיש לפעמים דברים שאתה צריך לסמוך על ההשגחה העליונה לקיימה. טוב, כמובן, יש הרבה הלכות במצוות שכחה, זה לא כל כך פשוט. למשל, אדם עושה, יש לו עומרים עומרים, עכשיו הוא עובר בשדה כדי להעמיס אותם על הטנדר. אז נשאלת השאלה, מתי זה נקרא שכחה, מתי לא? כן? אם הוא גמר שורה ונשאר אחד וכדומה, יש כללים במשניות בדבר הזה. כן.
יש מצווה שאמרנו שאיך אדם יכול אדם לעשות מצווה שזה כמעט בלתי אפשרי. יש מצווה שאדם מאבד ממון, מצא אותה עני ומתפרנס ממנה, הקדוש ברוך הוא קובע עליו ברכה.
כן, נכון, הנה, זה גם דוגמה. שאדם איבד ממון ועני מצא את זה ומתפרנס מזה, הקדוש ברוך הוא קובע ברכה. נכון, זה יש דברים יש אפילו יותר גרוע מזה, יש בכיוון הפוך, שאדם נותן צדקה לאדם שאינו הגון.
טוב, זה ירמיהו
קילל. כן, ירמיהו קילל שהאויבים שלו, גם כשיתנו צדקה, ייתנו למישהו שלא מגיע לו, כדי שלא יהיה להם שכר על זה. כן, בסדר. כי תחבוט זה תאכה. הלכות של כולן באותו כיוון. כי תחבוט זה תאכה. לא תפאר אחריך. לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. כלומר, מה שנשאר צ'ופצ'יקים של זיתים פה ושם, להשאיר לה אלמנה או ליתום, כי תבצור כרמך, לא תעולל אחריך, להגיר ליתום ולאלמנה יהיה, לעולל זה מצוות עוללות. אז יש השאלה מה בדיוק נקרא עוללות, איזה צורת ענבים זה צריך להיות, אם זה אשכול שלם בוודאי שזה לא נקרא עוללות, אלא מדובר שנשארים רק מספר ענבים, לא אשכול שלם, וזה נקרא עוללות. כן. זה כמו, זה כמו הפאה, בסדר, זה כמו הלקט. כן.
יש סיבה לרצף הזה של הגר, יתום
ואלמנה, דווקא בסדר הזה? למה גר לפני היתום ויתום לפני אלמנה? אני חושב שהולכים לפי דרגת המסכנות. הגר הוא יותר מסכן מכולם, כי אין לו בכלל קרובים. היתום, אמנם אין לו הורים, אבל יש לו קרובי משפחה בדרך כלל. בסדר? האלמנה, היא אמנם אין לה בעל, אבל יש לה ילדים. כלומר, בדרך כלל, אלה יש להם תמיכה. הגר, אין לו תמיכה. לכן, הגר זה קודם לכל. אני חושב שיש עוד משהו. הגר זה סוג של זהות שהיא קרובה יותר לקדוש ברוך הוא מאחרים. כי אני שואל את השאלה, הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, הוא גר או תושב? מה? מה התשובה? הוא גר, נכון? בעולם הזה הקדוש ברוך הוא גר. אין לו, כלומר, יש לו זרות. לכן, מי יכול להבין אותו? גם הגר. כן? לכן הקדוש ברוך הוא נקרא אוהב גר. לעומת סתם בני ישראל שיש להם יושבים לדעתם. עכשיו גם עם ישראל יש לו מעמד מיוחד. הוא גר בעולם. הרי הגויים נקראים אומות העולם. למה הם נקראות אומות העולם? בגלל שהם חלק מן העולם. ומה עם עם ישראל? הוא לא מהעולם. הוא אמנם גר בעולם, אבל הוא לא בדיוק
במקום שלו. גרים ותושבים.
כן, גרים ותושבים אתם עמדי. כן, שהפירוש הוא, אם גרים אתם בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. ואם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. כלומר, עם ישראל הוא אומה גרה, באופן כללי. לכן הגר משקף יותר מכל את הזהות הישראלית. יש הלכה. שגר לא נוחל בעולם, בארץ ישראל, נכון? הרי כל ארץ ישראל מחולקת ל-12 שבטים, כל שבט ושבט מקבל את החלק שלו. אם בגר, איפה יש לו חלק? תפוס כבר, נכון הכל?
אמרנו שיש איזה לכהנים משהו מייצר.
לא, אז כתוב לעתיד לבוא, זה... אבל בינתיים, בינתיים הגר, הוא רוצה לגור בארץ ישראל, מה הוא עושה? צריך לזכור, נכון? זכירות. הוא יכול לקנות, אבל זה יוצא ביובל. בקיצור, אין לו נחלה, הגר. למה הקדוש ברוך הוא עושה דבר כזה? דפק את הגרים. אז הרב קוק אמר, הוא כותב בשמונה הקבצים, שזה כדי ליצור חוליה בין ישראל לעמים. חוליית קשר בין ישראל לעמים. כי כל אחד הוא תפוס בנחלה שלו. אז הוא מתנתק משאר העולם. הגר אין לו נחלה קבועה, אז הוא נשאר בקשר עם כל העולם.
אז הכהנים יותר חשובים מהגרים.
הכהנים...
כתוב, והשם הוא נחלתו.
כן, אז הוא, הכהן, לפי זה, הלוי והגר הם דומים. הכהן יש לו משהו אחר, הכהן הוא אריסטוקרט. כן, הוא מקבל מהקודשים וכו', יש לו מעמד מיוחד. אבל הלוי, הלוי הוא דומה בזה לגר. כל הזמן קושרים ביניהם. כן.
רב, מה זה
כף א'
בעצם?
הרי כתוב, ונתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה. כן, מה אתה אומר?
מה זה כף א' אז בעצם?
כף א' זה המספר של הפסוק.
מה שקראנו עכשיו?
כי תבצור כרמך, לא תעולל אחריך. מה לא ברור כאן?
מה זאת אומרת? לא תיתן להם...
לא, אתה לא לוקח את העוללות. עוללות זה שאריות של ענבים. אתה לוקח, כשאתה בוצר את הענבים, אתה לוקח אשכולות שלמים, נכון?
כן.
אשכול זה גדול בקרב. אבל אחר כך אתה רואה שנשארו קצת צ'ופצ'יקים פה ושם, שני ענבים, שלושה ענבים, כן? אז זה אתה משאיר לגר ליתום ולאלמנה. כן? אז יש דיונים מה זה אומר בדיוק, כן? באיזה צור הזה? עיין ברש"י.
רב?
כן.
לגר תמיד מקבל את העוללות? גם אם הוא עשיר?
לפי זה, האם גר עשיר יקבל עוללות? אז זה יהיה תלוי במחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. לפי רבי שמעון שדרשינן תמה לקרא, גר עשיר לא ייקח. לפי רבי יהודה שלא דרשינן, אז גר אפילו עשיר ייקח. כן?
רב, מה
כן? אז הוא מגיע עם הקדילק שלו לתוך הכרם, שולח את העבדים שלו לקחת את העוללות. בסדר? בינתיים הוא אוכל פופקורן ומחכה בסוטו. בסדר? טוב. פסוק כף בית. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, על כן אנוכי מצווך לעשות את הדבר הזה. פרק כ"ה פסוק א', כי יהיה ריב בין אנשים וניגשו אל המשפט ושפטו והרשיעו והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע. והיה עם בינקות הרשע והפילו השופט והיכהו לפניו כדי רשעתו במספר 40 יקנו לו יוסיף ונוסיף להכותו על אלה מכה רבה ונקלע אחיך לעיניך. טוב, מה זה כל הסיפור הזה? קודם כל, ריב בין אנשים. בואו נראה מה זה ריב. מה זה ריב? זה סכסוך. איך פותרים אותו?
דברות.
מה? בית המשפט, כתוב. כי יהיה ריב בין אנשים, וניגשו אל המשפט. אבל, וזה למשל מה שאנחנו אומרים, אז כשיש טענה משפטית, נכון? למשל בתפילה אנחנו אומרים, ראה נא בעוניינו, וריבה ריבנו. זאת אומרת שיש לנו טענה משפטית נגד הגויים. מה יכולה להיות הטענה המשפטית? הרי הקדוש ברוך הוא השביע את האומות שלא ישעבדו את ישראל יותר מדי. אז כשהם משעבדים אותנו יותר מדי, יש לנו טענה. ריבה ריבנו. כן, אדן את דיננו וערב את ריבנו. ונשאלת השאלה, איך נקרא לסכסוך שלא מגיע לבית משפט? מריבה. נכון? דיברנו על זה בשיעור בראשית. נכון? יש הבחנה בין ריב לבין מריבה. איך פותרים מריבה?
הידברות.
הידברות, פשרה, מחוץ לבית המשפט. לא צריך להגיע עד בית המשפט. בינינו נדבר, נסדר עם משהו בינינו. מריבה. נכון? עכשיו, מה יותר טוב? לפתור דברים מבית המשפט או לפתור דברים מחוץ לבית המשפט?
מחוץ.
אז זה לא תמיד נכון. לפעמים זה טוב מחוץ לבית המשפט, לפעמים זה יותר טוב בבית המשפט.
תלוי למי.
תלוי על מה מדובר.
או למי.
כן, תלוי למי. אבל תראה, למשל כתוב בספר בראשית, אנחנו למדנו את זה בשיעורים שלי מראשון בערב, ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט. אז אם זה היה ריב, מה היה צריך לעשות? ללכת לבית המשפט. ויאמר אברהם, אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. כלומר, אברהם החליט שזה לא יהיה ריב, אלא שזה יהיה מריבה. ולכן הוא החליט לפתור את זה על ידי פשרה ולא על ידי משפט, ולכן הוא נתן ללוט את מחצית ארץ ישראל. בעקבות כך, הקדוש ברוך הוא בא בטענות, הוכיח את אברהם, אמר לו, כל הארץ שאתה רואה לך, את נאו לזרעך, קום מתהלך בארץ, כי לך את ננה. ואז אברהם היה מוכרח לכבוש את הארץ בחזרה, בעצמו, במלחמת אמרפה. זאת אומרת שהרעיון להעביר את זה מריב למריבה, הוא לא תמיד חיובי, דווקא הוא יכול לגרום לסיבוך יותר גדול. אבל נקרא את זה בפנים, ברש"י, תסתכלו ברש"י. כי יריב, אומר רש"י, סופם להיות ניגשים אל המשפט. אמור מעתה, אין שלום יוצא מתוך מריבה. מי גרם ללוט לפרוש מן הצדיק? הווה אומר, זו מריבה. אז עדיף לפעמים לעשות משפט, למרות שזה יותר קשה, כי בבית המשפט, מי שצודק, מרוויח. מי שלא צודק, מפסיד. מה שאין כן בפשרה, שאף אחד לא מרוויח, אף אחד לא מפסיד.
אבל פשרה עושים רק אם הדין לא ברור. אם הדין ברור, אסור לשופט לעשות פשרה.
לא, אתה צודק, זה מה שאני אמרתי. אם הדין ברור, אז הולכים, גם הדיין ודאי אסור לעשות פשרה. אני אומר, מחוץ לבית המשפט, אז עושים פשרות. אז זה בדיוק מה שאני אומר, שלפעמים הדין יותר קשה, אבל עדיף, עדיף, לפחות זה יביא שלום לעולם. אז זה מה שאומר כאן, והרשיעו את הרשע, והצדיקו את הצדיק והרשו את הרשע. עכשיו, יש פה מה שלא מובן, כתוב והיה עם בינקות הרשע. מה זאת אומרת? כלומר, יש מצב שהרשע חייב מלכות. אבל אני לא מבין, מדובר פה בתביעה של אדם נגד רעהו. איפה מצאנו שאדם תובע את רעהו והשני מתחייב מלכות? אם אדם עבר על איסור מן התורה עליו, אז בדין מכה בו. אבל זה לא ריב בין אנשים. יש עדים שפלוני עבר עבירה, ולכן הוא חייב מלכות. אבל פה כתוב שיש ריב בין אנשים והיה מנקות הרשע. מובן את השאלה שלי? מובן את השאלה שלי? אתה עם הכיפה, מובן את השאלה שלי? בטוח? בסדר. התשובה היא שלפעמים יש גם תביעה שיכולה להביא למלכות. למשל, מוציא שם רע, נכון? אם אדם תובע את חברו על זה שהוציא שם רע על ביתו, אז נותנים לו מלכות, נכון? או אב ואם שתובעים בן סורר ומורה, נותנים לו מלכות. אז יש דבר כזה, יש מן
הכותר. אבל מה יש שם העדים?
ודאי, יש עדים, הם מביאים עדים.
מה השאלה
פה? הם מביאים עדים, אבל הם תובעים. צריך שתהיה תביעה מצד ההורים.
בסדר.
אז, אבל... אז אני אומר, יש דבר כזה, זה נקרא ריב בין אנשים.
ריב, ה... יש עדים, אז מה...
לא, עדים זה לא מספיק.
מה עדים?
כדי להלכות בן סורר ומורה...
לא מספיק, במקרה שלנו.
אני לא מבין אותך. פה אמרתי, אם יש עדים, זה לא נקרא ריב בין אנשים. כן, פה תובע ונתבע. אני לא? פשוט צריך ציור שמדובר שיש תובע ונתבע, מלבד העדים. אז איך בתובע ונתבע מגיעים למלכות? זאת השאלה. התשובה היא שכן, מגיעים למלכות על ידי תובע ונתבע, במקרים מסוימים, כגון מוציא שם רע, או בן סורר ומורה. מובן?
היום אדם יכול פה לבוא לבית דין, לבוא להגיד פלוני על עצמו, הוא עיקר אותו? זה מה שאתה אומר בלי עדים?
לא.
תבואו לי
אז. נא לשים לב לפסוק. בין הכות הרשע. מה זה בין הכות? מה זה בין הכות?
בן.
מה הפירוש? מה המשמעות? שהוא חייב מלכות על ידי בית דין, נכון?
כן.
כן. נשאלת השאלה, איך הגיעו למצב שאדם חייב מלכות בבית דין מתוך תביעה? הרי לפני כן כתוב בפסוק א', כי יריב בין אנשים. סימן שיש תובע ונתבע? כן או לא?
כן.
כן. איך בתובע ונתבע מגיעים למלכות? זה מה שאני שאלתי.
ברור. ומה תשובה? איך הוא יהיה בבית דין בלי עדים?
לא! זאת לא הייתה השאלה בכלל. אם אני תובע אותך, אני גם מביא עדים, נכון?
כן.
בסדר. אז מדובר שהיה תובע ונתבע, הוא הביא עדים.
כן.
הוא הביא עדים שמה?
שראה עמקים.
לא, לא של עמקים. אני תובע מישהו, ואני מביא עדים, ואז הדיין מחליט, בעקבות מה שאני תבעתי, ובעקבות העדים שהבאתי, שהנתבע חייב מלכות. אז אני שואל, באיזה ציור זה יכול להיות? זה מה שאני שאלתי. איך זה יכול להיות? אני תובע מישהו, אם אני תובע אותו ממון, מה הדיין יחייב אותו?
תביא עדים.
בסדר, הבאתי עדים. עכשיו...
יוציא את הממון.
יוציא את הממון, אבל מלכות הוא לא ייתן לו.
לא, יש... מה?
הדיין, מתי הוא ייתן מכות?
בלב. בלב שחייב מכות.
בלב, אבל כשאדם עובר על לב, אין פה תובע ונתבע. יש פה רק עדים. אתה מבין מה שאני אומר? זה לא ריב בין אנשים.
כאילו אתה רוצה להגיד שבריב בין אנשים אין מכות.
לכאורה, אני שאלתי מהו הציור שבו יש גם ריב בין אנשים ושהתוצאה מזה היא שהדיין נותן מלכות. זה מה שאני שאלתי. הבנת את השאלה עכשיו?
כן.
מה התשובה?
מה אתה אגיד?
אז אני עניתי. הוא הוציא שם רע למשל. אדם תובע את חברו שהוציא שם רע על ביתו. אז מה הדיין פוסק? הוא הביא עדים. מה הדיין פוסק? מה עושים למוציא שם רע?
גם כנס וגם מלכות.
גם כנס וגם מלכות, יפה. כן, עוד דבר. באים הורים, תובעים את הבן שלהם על זה שהוא סורר ומורה. מה עושה הבית דין?
מוציא אותו להורג.
מה פתאום? זו הפעם השנייה, בפעם הראשונה, מה עושה לו? מה עושה בית דין בפעם הראשונה?
בסדר, אין
מציאות כזאת, אמרנו. רגע. אב ואם תובעים את בנם בבית דין.
כן.
על זה שהוא סורר ומורה. מה עושה בית הדין?
מלכות,
יפה. אז לכן, יש דבר כזה שיריב בין אנשים, ושיהיה בין הקות הרשע. זה הכל, זה מה שרציתי להראות, שהסיטואציה קיימת. הבנת עכשיו?
כן.
בסדר. עכשיו, כמובן שהמושג של מלכות הוא הרבה יותר רחב מאשר בתביעה, זה פסוק שעומד לפני עצמו, על כל לב, חוץ מלבים מסוימים, חייבים מלכות, זה הכל. בסדר. מהו מספר הלבים בתורה? כמה לבים יש בתורה? 365. על כמה מתוך 365 מצוות לא תעשה חייבים מלכות?
לאו שיש בו מעשה.
לאו שיש בו מעשה. למשל, אדם רצח את חבירו, חייב מלכות?
לא, זה על משהו אחר. זה כבר בפרט יש פסוקים שהורגים אותו.
אז בסדר, אז הורדת כל מה שחייב מיתה. מה עוד? תוריד גם לאו שאין בו מעשה. נכון? שגם כן עליו לא חייבים מלכות.
מה זה לאו שאין בו מעשה?
למשל, לשון הרע. אני קיבלתי לשון הרע. זה איסור, נכון? כתוב, לא תישא שם עכשיו, נכון? האם אני חייב מלכות על דבר כזה?
אם שמעת לשון הרע?
שמעתי לשון הרע, אני חייב מלכות או לא?
לא יודע.
תשובה היא שלא, למה? זה לאו שאין בו מעשה. מה עוד? לאו שבכללות, נכון? שיש איסור בתורה שכולל כמה איסורים ביחד. גם כן לא חייב מלכות. מה עוד? לאו הניתק לעשה, נכון? למשל, מה זה לאו הניתק לעשה? לאו שמחייב אותי לעשות, למשל גזלתי, אני חייב להשיב, וישיב את הגזלה. אז על זה לא אין מלכות, גם כן, נכון? אז מורידים מתוך ה-365 הרבה. כמה איסורים נשארים שחייבים עליהם מלכות?
תשובה.
207. בסדר? מתוך 365 נשארים 207 עבירות שחייבים עליהם מלכות. בסדר? עד כאן ברור?
כמה מלכות זה הרב?
כמה מלכות זה? אני עוד לא יודע, זה כתוב בפסוק בהמשך. נכון?
לא יודע.
לא, אני חושב שקראנו. פסוק ג' נכון?
40.
מה כתוב? 40 יקנו, לא יוסיף. פן יוסיף לקודם לידי מכה רבה ונתקר לך לידיך. זאת אומרת, המקסימום זה 40, נכון? מינימום?
כלשהו.
אפס. תלוי. אם זה אדם שמכה אחת תהרוג אותו, אז לא. נכון?
אז זה לפי הכוח של הבן אדם.
לפי יכולת האדם. לכן מביאים רופא, והוא בודק את האדם כמה מכות הוא יכול לסבור. מה? לא, לא, כתוב, הרי לא יוסיף, משמע שהוא יכול להוריד. כן? זאת אומרת, וגם כתוב, ונקלע אחריך לעיניך, אז גם מרבי יהודה, כן? לכולם, מה זה כך? כן. ואיך מקים? רצועה, נכון?
בגב.
מה?
בגב.
לא? שני שליש בגב, שליש מקדימה. בקיצור, אפשר למות מזה. נכון? נגיד
שני שליש בגב
ושליש על ליבו. עכשיו נשאלת השאלה, מדבר כזה אפשר למות, לא? נכון? אפשר למות. אבל משתדלים שלא ימות, נכון? אבל אם מת, מה קורה עם השליח בדין שנתן את המכה?
תוריד.
הוא פטור, למה? כי הוא עשה מצווה. כן? רק שלא יריחו נכון, הבן אדם מת. כן.
וואו, עצמה צריכה להיות עם כל הכוח של
כן, צריך בכל כוחו.
על כל מקום משקיע את כל הכוח שיש לו?
כן, רק שלוקחים אדם חלש, ככה כתוב בהלכה. כן? שלוקחים אדם חלש בכל כוח. כן? ראיתם פעם שעושים דבר כזה? זה נראה
כן, במקווה ביום כיפור.
מה, יום כיפור, בכאילו, מה?
עושים גם הדינות.
כן, בערב יום כיפור.
כן,
זה...
אולי בלוב היום.
מה?
אולי בלוב היום.
אולי בלוב. בעוד כמה מקומות. יש כמה מקומות בעולם שמנהגים ככה. תגידו, אתם חושבים שבאמת התורה התכוונה שנעשה את זה?
כן,
מה פתאום?
כן, אבל
כתוב. מה פתאום, הרי לא עושים את זה אף פעם. אם זה התורה הייתה מתכוונת, היינו רואים את זה.
לימדת אותנו שכל הנושא ספרד, באו בזמן מרן בית יוסף.
זה היה בלוף.
מה בלוף?
אני אסביר לך את הבלוף, כן, 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 בואו נזכיר. הרי בזמן מרן בית יוסף, רצו לחדש את השמיכה בצפת, נכון? כן, מאז שיוסטיניאניוס הרשע, שם רשעים ירקב, בשנת 349 ביטל את הנשיאות, אז כבר אין לנו בדין של סמוכים, נכון? ואז הייתה בעיה שבשנת 1492, זה משהו כמו אם כן, כלומר, כ-1100 שנה יותר מאוחר, כן? היו אנשים, היה גירוש ספרד. רבים מהיהודים שהיו אנוסים בספרד אחרי הגירוש, ברחו מספרד והגיעו לארץ ישראל. הבעיה שמאחר והם היו אנוסים, הם עשו איסורי קראת. הם עבדו עבודה זרה, אכלו חלב ודם, בקיצור עשו הרבה, אכלו חמץ בפסח, עשו הרבה דברים שחייבים עליהם קראת. מה? והייתה להם בעיה, הם הגיעו לצפת, אמרו, אנחנו רוצים להיפטר מן הקראת. ויש כלל, כל חייבי קריתות שלקו, נפטרו מדי קריתתם. כלומר, אם אדם חייב קראת, אבל הוא קיבל מלכות על זה בבית דין, הוא כבר לא חייב קראת. אז אמרו, אז באו אותם אנשים וביקשו לקבל מכות כדי להיפטר מן הקראת. אבל הבעיה היא שבדין איננו מלכה, אלא אם כן זה בדין של סמוכים. והסמיכה בטלה כבר משנת 349. אז מה עושים? אז החליטו לחדש את הסמיכה. והתירוץ היה כדי לתת מלכות לחייבי קריתות. בסדר?
איך אפשר לחדש את
הסמיכה? סמכו על דעת הרמב״ם שאם כל חכמי ארץ ישראל יתקבצו וישימו עליהם ראש אחד, הוא יהיה סמוך. ובאמת זה מה שהם עשו, סמכו את רבנו יעקב ברב, שהיה גדול הדור באותם הימים והיה בצפת, הגיע מספרד, דרך צפון אפריקה, טורקיה, הגיע לארץ ישראל, סמכו אותו, והוא סמך כמה רבנים אחרים, בין היתר את רבי יוסף קארו, נתן לו סמיכה לרבנות, ובעצם זה אחת הסיבות שהבדין של רבי יוסף קארו ראה את עצמו כבדין בעל סמכות עולמית, ולכן הוא כתב את השולחן ערוך וכו'. והייתה התנגדות לזה מצד המהרלב"ח, רבנו לוי אבן חביב, הוא התנגד לזה, הוא היה בירושלים, הוא אמר, חוץ זה שאני לא מסכים איתכם בדין הזה של חילוש הסמיכה, חוץ זה לא שאלתם אותי, אז מה צריך להיות? אני גם בארץ ישראל, לא? אמר לו, מערי ברב, לא אכפת לי. למה? אתה, גם אם אתה מתנגד, אתה מיעוט, בהלכה כמו הרוב. אנחנו הרוב, אתה אחד. אמר להם, מתי אומרים רוב ומיעוט? זה כאשר יושבים ביחד. אבל ישבתם בלעדיי, אתם חצי ואני חצי. כן, מחצה על מחצה. כל קבוע כי מצא על מרצה דמי. אמר לו, מערי ברב, לא מקבל את הסברה הזאת, אני ממשיך לסמוך אנשים. קיצור, יש לנו בערך שמות של כ-15 רבנים שקיבלו סמיכה באותם הימים, ביניהם רבי חיים ויטל, רבי יוסף קארו, רבי משה גלנטי, רבי משה מיטרני, רבי משה קורדוברו, הרבה משה יש שם, ועוד כמה וכמה, ובסוף העסק הזה יפסיק, הטורקים התערבו, רדפו את רבי יעקב ברב, והיה צריך לברוח. קיצור, סיפור שלם. היום הסמיכה לא התחדשה. לקראת הקמת מדינת ישראל היה רעיון לחדש מחדש את הסמיכה, וכשקמה מדינת ישראל, אז הרב מימון רצה לחדש את הסנהדרין. עשו הרבה רעש, רבנים היו בעד, רבנים היו נגד. בקיצור, עד עצם היום הזה אין כלום. הרבנות הראשית דאז, הרב הרצוג, זיכרונו לברכה, הוציא פסק. הוא אמר שהרבנות התכנסה והחליטה שהיא תדון בנושא הזה כשתקום רבנות עולמית. עד אז משאירים את הנושא פתוח. טוב, אז זה בעצם מה אומר?
בצורת המשיח.
שהחליטו לא להחליט. בסדר. על כל פנים, כל הסיפור הזה שרצו לחדש את הסמיכה כדי לתת מכות, זה בלוף אחד גדול. לא צריך מכות כדי להיפטר מקראת. מה צריך כדי להיפטר?
זה לא בשבוע, משלמים כמה שקלים ועושים את התיקון.
לא, מה צריך לעשות כדי להיפטר מכרת?
תשובה,
זה הכל. כתוב במפורש, נכון? יכרת, יכרת, הנפש היה עוון הבא. לא אמרתי, אלא בשעה שעוון הבא. אבל עשה תשובה, אין כרת. נקודה. אז מה כל הסיפור הזה לקבל מכות בבית דין? אגב, זו קושיה שהקשה מערי ברב. מערי ברב, לא סליחה, מהרלב"ח. הוא יקשלת על מערי ברב. אתה רוצה לחדש את הסמיכה כדי לתת מכות לאנשים, הם לא צריכים, הם עשו כשחזרו בתשובה. מה ענה לו מערי ברב? הוא אומר, זה לא הסיבה האמיתית שאני רוצה לחדש. יש לי סיבות אחרות, לא יכול לכתוב אותן. למה הוא לא יכול לכתוב אותן? כי הטורקים היו רואים בזה חתרנות מדינית. כן? חידוש הסנהדרין, זה גוף עצמאי של עם ישראל, מה פתאום?
הוא שם תאי צבי, שהם שמו אותו במגדל, כדי שלא יעשה...
מה זה קשור?
וגם אמרו את זה בתוך
התרנות... כן, ברור, זה הטורקים, ידעו מה זה לשלוט, באותם הימים, כן? אז אם כן, עכשיו לגבי השאלה, אני חוזר לשאלה, האם הרבנים, האם התורה התכוונה שייתנו מכות? התשובה היא לא. ברור שהיא לא התכוונה. הרי בדיוק כמו חיוב מיטה, שהתורה לא מתכוונת שיהרגו אנשים, אותו דבר לגבי חיוב מלכות, שהתורה לא מתכוונת שיהכו אנשים.
אז מה היא מתכוונת? למה היא כותבת
שיהרגו? היא כותבת שהדבר הזה הוא חמור. שאדם ידע שלעבור על איסור לא תעשה זה חמור. לכן חיוב מלכות.
זה
לכתוב כרה, משהו. מה? אפשר לקודם ככה, כל הדברים האלה זה בא להראות את חומרת המעשה, זה הכל. זה לא אומר שלא יכול להיות אי פעם סיטואציה בעולם שיעשו דבר כזה, כן? אבל יש הבדל בין דבר שהוא נורמה קבועה לבין דבר שמזדמן.
הרמב"ם כותב את זה
במצוות? מה?
הרמב"ם כותב את זה במצוות?
בוודאי שהרמב"ם כותב את זה במצוות, זו מצווה לתת מכות. אבל זו מצווה לא מעשית, זה כמו להרוג את, את חייבי המיטות. כדי לחייב אדם מיטה צריך שיהיו עדים והתראה, נכון? אז לך תמצא עדים והתראה לאיסור מיטה.
שזה יש מלך, לא? שהוא...
אז המלך, טוב, אז המלך זה כבר לא מדין מלכות, זה כבר לא מדין תורה, זה מדין מלכות, זה משהו אחר. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, המלך. המלך יכול גם לתת יותר מ-40, אם הוא רוצה. באמת? הכל לפי צורך השעה והזמן. והדור. טוב, פסוק ג' 40 יקנו, לא יוסיף, אז כמה מכות נותנים?
40.
39.
39.
מה?
למה 39?
כי כתוב 40, אז זה 39. כן, רש"י. כן? במספר, כתוב. מה זה במספר? אז אומר במספר, אז המילה האחרונה של פסוק ב' זה במספר, נכון? המילה הראשונה של פסוק ג' זה 40, אז כאילו כתוב במספר 40. אז בתוך 40 זה 39. בסדר? האם זה הגיוני? כי אם נותנים לו שני שליש ושליש, איך אפשר לחלק 40 לשני שליש ושליש? 39, אני מבין. כן?
אם
אחרי
גילינו את הדבר
הזה
של מלכות הרשע,
נכון. אם אתה אומר שאנחנו מגלים בפומבי שמכות אדם לא יקבל, אז אם כן שרה ההרתעה. תשובה. ודאי שהיא לא שרה. כי המטרה של הכתיבה הזאת איננה הרתעה, אלא הודעת החומרה. אין את ההבדל? רוצים להודיע את החומרה. ולגויים שלא יודעים מהי תורה שבעל פה, אז באמת תהיה הרתעה. כן.
במיטה, אז יש את העניין של עדים והתראה. מה החומרות שמונעות את הביצוע של המלכות?
אותו דבר, גם במלכות צריך עדים והתראה. וגם צריך בדין של סמוכים.
למעשה מעקרים את כל המשפט.
נכון. למעשה מעקרים את כל המשפט, אלא אם כן, חכמים יחליטו לדרוש אחרת, ושהדברים האלה טובים גם בלי עדים והתראה, לא ננעלו שערי דרשות מחכמים. ויכול להיות שבימי קדם, שהעולם היה מאוד ברברי והיה צריך בהחלט לנקוט ביד תקיפה, אז באמת לא דרשו עדים והתראה. ויכול להיות שזו דרשה מאוחרת יותר, לפי ההנחה שהדרשות יכולות לשנות את ההלכה. בסדר? טוב.
ימון זה
שהמכות מחלקות
שני שליש ושליש.
נכון.
מי זה לא מחלק?
תמיד מחלקים, תמיד מחלקים בשלוש. זה מספר שמתחלק בשלוש.
אתה יכול להחזיק שתי מכות.
שתי מכות לא מקבלים כלום, לא מקבלים כלום. זהו, ככה זה.
אז המינימום זה שלוש.
נכון, מינימום זה שלוש. דלת. לכן יש גם עניין של לא יוסיף, פן יוסיף, אגב, מניין שאסור לתת מכות סתם ככה? כתוב שאסור להרביץ.
למה אתה קרעך?
למה אתה קרעך? זה דברי משה, אבל איפה מצאנו את ההזהרה?
מכה איש ומת מות יומן.
מכה איש ומת מות יומן, מדובר במכת מוות. סתם, אני רוצה לתת לך מכות ככה, איזה כמה
סטירות. אתה לא יודע אם הוא יכול לסבור
את
זה. אתה לא יודע כמה...
למה? אני מכיר את החבר שלי, אני רוצה לתת לו מכות. ככה, זה... הוא מעצבן אותי, אני אתן לו כמה מכות, ככה. לא, 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 לא רגע אותו. לא רגע אותו, סתם אני אתן לו מכות. איפה? לגיטימי, אתה אומר. אתה אומר שזה מותר.
אם אתה רוצה, אתה לא אמרת
לנו
שזה אסור.
לא אמרתי לכם עדיין שזה אסור. אז פה זה כתוב שזה אסור. לא יוסיף, פן יוסיף להקותו. משמע שכל מכה שאיננה מכה בבדין היא אסורה. בסדר? מזה לומדים. פן יוסיף להקותו. ונקלע אחיך לעיניך, ש...
מה? מה עם מכה משהו חינוך?
מכה של חינוך זה משהו אחר, זה מותר, זה בסדר. אפילו יותר מזה, אני לומד נגרות אצל המורה שלי לנגרות, ואני מפשל, אני דפקתי את המסמר לא במקום הנכון, מותר לו לתת לי מכות, מותר לו. ואם הוא הורג אותי עם זה, פתור.
זה לא מסוכן מה שהרב אומר, עכשיו כולם שומעים.
אני אומר, זה הלכה, כתוב בגמרא. למעשה, ודאי שלא עושים את זה, אבל...
נגרות.
כן, לא, זה מה שמכה שניתנה, לא מתוך עוינות, אלא ניתנה בגלל שצורך החינוך. אז זה מותר. כן, עכשיו, אני כמובן, הדברים האלה כמובן שהם תיאורטיים, מאחר והחוק אוסר, וודאי שלא יעלה על הדעת לתת אפילו פליק אחד קטן לילד שעושה שטויות. לא, אלא... כן, לדבר מבחינה עקרונית, בזמנים קדמונים, חולה. טוב. המסכנה, הרבנית ימימה מזרחי דיברה על זה שלפעמים צריך לתת פליק לילד, כל האינטרנט מלא, הרבנית המרביצה.
כן.
אנחנו חמישים, שישים שנה היום המורים נותנים מכות לילדים,
מסתכל.
עד היום נותנים.
טוב. כן, טוב, היה מקרה בארצות הברית על איזו אישה שבחנות סופרמרקט נתנה איזה פליק לבן שלה. באו שוטרים על המקום, עצרו אותה וזה, שאלו את הילד, זה כאב לך וזה, הוא לא הבין בכלל על מה מדברים. כן, טוב.
הרב, אמרת פעם שצריך לתת פעם אחת בחיים
לא תחסום שור בדישור. מה זה לא תחסום שור בדישור? שהשור זה התחשבות בצער בעלי חיים. זאת אומרת, יש פה עדינות, ויחד עם דיני מלכות, פתאום אתם רואים עדינות כלפי השור המסכן, לא תחזום שור בדישור.
מה זה בדישור?
כשהוא דש.
כשהוא בזמן עבודה?
כשהוא בעבודת דישה.
מה זה עבודת דישה?
אתה יודע מה זה לדוש?
לא.
זה אחת מ-39 מלאכות אגב בשבת. גם צריך לדעת מה זה דישה. דישה זה ש... כשגמרו לקצור את החיטה, עשו ממנה גדיש, מרימה, לוקחים קרש שנקרא מורג. בקרש הזה תוקעים אבנים, ולפעמים גם אפילו חתיכות ברזל, ואם יש בו ברזל זה נקרא מורג חרוץ, ושמים את זה על גבי הערימה. ויש אדם שעומד על גבי הערימה, על גבי הקרש הזה, וכל זה על גבי החיטה. ובא שור, וקושרים את זה לשור, והשור מסתובב, וזה מכסח את החיטה. מכסח את החיטה, מפריד את המוץ מן הגרעין. בסדר? זה נקרא לדוש. אז כשהשור עושה את זה, אז לא צריך לחסום אותו. זאת אומרת, לא למנוע ממנו לאכול. למה? הוא רעב מסכן, הוא רואה חיטה טובה וזה, אתה חוסם אותו, ויפה. לא תחסום שור, בדישור. דומה כי תבוא בקמת רעיך, וכתבת מדילות לידיך. כן, מה אתה אומר?
שלקסות לו את העיניים.
אה?
שלקסות לו את העיניים?
לקסות לו את העיניים. מה זה לקסות?
לחסות.
לחסות. לחסות לו את העיניים. זה לא יפה. למה לחסות לו את העיניים? מסכן, עוד יותר גרוע. הוא מריח לך את החיטה.
ראיתי הרבה מחסים.
כן, אז זה ההלכה היא לא ככה. לא תחסום שור, הדי שור.
זה לגבי הפסוק הקודם. ונקלה אחיך לעיניך.
כן.
אז אפשר לעשות גם טריק.
מה?
אדם יעסק תענו לפני
כן. זה כן, זה גם עובד, כן? מה זה נקלה אחיך לעיניך? שאם הוא התבזה, אז מפסיקים את המלכות. למשל, אם במחילה מכבודכם עשה צרחה, נכון? לפעמים מכות זה מחליש את האדם, זה מביא אותו לידי כך. אז פשוט, מה שייקח, ייקח תרופה משתנת, נכון? בדיוק כמתחילה המכה הראשונה, טרח, זהו מפסיקים.
כן.
נכון? זה אפשרי גם. עוד פטנט. כן. שלום הרב, כיצד יודעים אם הכתוב אומר כפשוטו? או שכוונת הכתוב לא כפשוטו. כמו במקרה של המלכות, שרק להגיד את חומרת החטא אבל לא מקים בפועל. לא, הפסוק כפשוטו. ובוודאי שמי שעובר עבירה, עובר על איסור לא תעשה אחד ב-207 לאווים, חייב מלכות, אין שום בעיה. ואם באמת יהיה בדין של סמוכים, ש... העידו שני עדים כשרים, שהם נתנו עדי, שהם נתנו התראה לעובר, והזהירו אותו שיקחו אותו לבית דין לקבל מלכות, ובכל זאת הוא עשה, אז באמת תלקה אותו, אין בעיה. רק שזה בלתי סביר, שזה יקרה. אז יודעים שזה, אז זה באמת כפשוטו הפסוק, דווקא במקרה הזה זה כפשוטו. טוב. פסוק ה. כי ישבו אחים יחדיו. ומת אחד מהם ובנם לו. לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. יבמה יבוא עליה. ולקחה לו לאישה והיא במה. והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. רואים פה דבר מאוד מעניין. אני רואה בפסוק קודם כל, הביטוי יבמה יבוא עליה. מה זה יבמה? היבם שלה, נכון?
כן.
למה הוא נקרא יבם? כי הוא מייבם. זאת אומרת שכאשר התורה מנסחת את המצווה, היא מניחה שהייבום כבר ידוע. נכון? כלומר, זה לא המצאה של התורה, זה לא חידוש של התורה שיש ייבום, אלא התורה לוקחת את מנהג הייבום הקדמון, ומוסיפה לו הלכות, משפצת אותו פה ושם. אמת?
כן.
בסדר. מאיפה התורה יודעת על מצוות הייבום, על מנהג הייבום?
יהודה ותמר.
כבר אצל יהודה ותמר מצאנו את זה, אצל לא תובנותיו מצאנו את זה. זאת אומרת שיש הרבה פעמים דברים שהתורה לוקחת מן התרבות הקדם, הקדם תורנית, והיא מרימה אותם, מתקנת, משפצת ומקדשת. נכון? מצאנו גם, למשל, כתוב ככה, לגבי גירושין, נכון? מה עושה הבעל שרוצה לגרש? וכתב לה ספר קריטות, סימן שכבר יודעים לכתוב. מצוות גט לא הייתה אפשרית בחברה שלא יודעת לכתוב. נכון? כלומר, המצאת הכתב היא מאפשרת את ביצוע המצווה. או למשל כתוב, לא תניף עליהם ברזל. ברור שהמצווה לא להניף ברזל על אבני המזבח, היא אפשרית רק אחרי המצאת הברזל. בתקופת הנחושת, או בתקופת האבן, המצווה הזאת לא הייתה אפשרית בכלל. מה זה לא תניף ברזל? אדם היה עושה מזבח אבן, לא היה שם ברזל. זאת אומרת שאין להתפלא שהרבה מהמצוות של התורה באות על רקע התרבות הקדומה. אלא שכאן התורה שינתה שני דברים עיקריים. במצוות הייבום. דבר ראשון, שהיא צמצמה את הייבום לאחים בלבד. רואים במקדם שמצוות הייבום הייתה נוהגת בכל הקרובים. למשל, יהודה ותמר. תמר היא קלתו של יהודה. ואת יהודה עושה ייבום בחלתו. התורה צמצמה רק באחים.
אבל הוא לא יודע שהיא קלתו, זה לא
ייבום
בכלל.
לא משנה, הוא לא יודע שהוא מייבם אותה, אבל היא יודעת שהיא מתייבמת על ידו. בוודאי שזאת הייתה כוונתה. כן, ראתה כי גדל שלה והיא לא ניתנה לו לאישה, ואז היא עומדת בפתח עיניים. כלומר, היא כן רוצה להתייבם. זאת אומרת שהייבום זה מנהג אוניברסלי, שכלל את כל הקרובים. כשהעיקרון שעומד ביסוד הייבום, זה שרוצים שזכרו של המת לא יובד מן העולם. אז כשאישה התחתנה, היא מתחתנת במידה מסוימת עם משפחה שלמה, כמו שאומרים תמיד, בשידוחים. אתה לא מתחתן רק איתה, אתה מתחתן עם המשפחה. אז שם זה כפשוטו ממש היה, שהיא מתחתנת עם המשפחה, כלומר, אם הבעל מת, אז יש מישהו אחר מהמשפחה. אז התורה צמצמה את זה. דבר נוסף, היא עשתה עוד חידוש, אנחנו נראה אותו בפסוקים אחרי זה, שיש אפשרות בכלל לבטל את הייבום.
חליצה.
בימי תמר, הייתה מצוות ייבום, אבל לא הייתה מצוות חליצה. אם הייתה אפשרות של חליצה, כל הסיפור של תמר שעומדת בפתח עיניים, הסיפור הזה לא היה קורה. מובן? טוב. עכשיו, יש פה עוד דבר שצריך להבין. הפסוק הזה, וו, והיה בכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת. האם הכוונה שצריך לתת לו את השם של האח המת?
לא.
לא חייבים, נכון? למשל מצאנו שתמר התייבמה במקום ער, בגלל ששני בעליה מתו, ער ועונן, וילדה שני ילדים, פרץ וזרח. למה לא לקרוא להם ער ועונן? משמע שלא נותנים את השם דווקא. זה שמשפחה, לא היה דבר כזה שמשפחה ממקדם. הגמרא לא, התורה לא יודעת מה זה שמשפחה.
האמת שם זה לא דוגמה. בסך הכל הם לא היו צדיקים.
אז מה אם הם לא היו צדיקים?
למה שיתנו לשמות כאלה?
אז למה בכלל לעשות ייבום? אם אתה אומר...
בסדר, בכל זאת משהו, אבל לא עד הסוף.
אתה אומר מצד זה, מצד זה. אבל אנחנו רואים דוגמאות אחרות, כן? למשל חז"ל אמרו, איוב בן יבמה היה. וכדומה. כלומר, הייבום זה דבר כללי, ולכן זה לאו דווקא, כשהוא קם על שם אחיו המת, זה לאו דווקא שיש לו השם ממש של אחיו המת. אבל דבר אחד שאני לא מבין פה, איך זה שאדם אחר שנולד הוא המשך של אדם אחר שמת? הוא אפילו לא הבן שלו, הוא רק הבן של אשתו.
אומרים שזה גלגול.
זה, אז לכן מוכרחים פה לקבל את תורת הגלגול. זאת אומרת, רבנו יצחק אברבנאל בפירושו לתורה אומר שאין הסבר מתקבל על הדעת, על דרך הפשט למצווה הזאת, אם לא מניחים את הגלגול. כלומר, זה אחת הראיות החזקות לתורת הגלגול.
הרב, מה הגלגול בעצם אומר?
הגלגול אומר שאותה נפש ממשיכה. בוקר טוב הרב, אני לא מבין, למה מלכות באמת לא מקבלים, אבל תשלומי כפל למשל, כן משלמים? למה אי אפשר להגיד בתשלומי כפל, שגם זה רק להבין שזה חמור תודה? גם בתשלומי כפל זה ככה. הרי תשלומי כפל זה כנס, נכון? וכל מחויבי כנסות שהודו, תורים את הכנס. אז אדם גזל, גנב, הוא מרגיש עוד מעט, תתפסו אותו. מה הוא עושה?
מחזיר.
הוא בא, הוא מודה. גנבתי, הנה כך. מה עם כפל? פתור. פשוט. כן? לפני שהשוטרים מגיעים, אתה נותן. פתור מהכפל. שווה, לא? טוב. חוץ מזה שגם תשלומי כפל לא דנים בזמן הזה, רק בבדין של סמוכים גם כן. טוב, בואו נחזור לנושא של הייבום. אם כן, הייבום הוא מובן בסוד הגלגול. אף על פי שהגלגול הוא לא דבר שמדברים עליו הרבה בתורה, אבל לפעמים מוכחים. כן? הרי זה דבר מעניין שבהודו, הגלגול זה הנושא שמדברים עליו ארוחת בוקר, נכון? אדם אומר לחברו, תראה, לפני 35 גלגולים לקחת ממני כסף, מתי אתה מחזיר? הוא אומר, אין בעיה, בעוד 42 גלגולים אני אביא לך. כן? זה בערך השיחה. עכשיו, כשהיהדות מדברים על גלגול, מדברים על זה בשקט, בלחש, בצד. מה ההבדל? הרי פה יש גלגול, פה יש גלגול, מה ההבדל? שאם הגלגול הופך להיות דבר שממלא את התודעה המיידית של האדם, אז יש לו יחס לא רציני אל העולם הזה. כן? כלומר, אז זה שום דבר לא דחוף. לכן, התורה בכוונה מצניעה את הדברים האלה. למרות שזה נמצא באיזשהו מקום של ההכר. נכון? בדיוק מאותה סיבה, חז"ל מדברים על היסטוריה קצרה, 6,000 שנה. מה עם המיליונים לפני ואחרי? אל תדבר. כי אם תדבר על זה, לא תתייחס ברצינות אל ההיסטוריה. אבל זה לא שזה לא קיים, זה קיים, רק לא רוצים לדבר על זה. טוב. ולא ימחה שמו מישראל. אגב, יש... פעם היה איזה אדם שאמר בפני הנציב מוולוז'ין, אמר על מישהו אחר ימח שמו. אמר לו הנציב, אסור להגיד ימח שמו על יהודי. אמר לו, למה? פשוט, הרי אם הוא היה מת בלבנים, הייתה מצווה לייבם את אשתו, נכון? יש מצווה לייבם את אשתו. למה התורה אמרה לייבם את אשתו? שלא ימחה שמו. אז אם כן התורה אומרת שלא ימחה שמו, איך אתה יכול להגיד ימח שמו? מכאן שאסור להגיד על יהודי, ימח שמו. בסדר? טוב, אלא מה תגיד?
שאלו ילדים, שאלו אחים.
לא, שם רשעים ירכב, זה בסדר. זה אתה יכול להגיד, שם רשעים ירכב זה בסדר. אבל ימח שמו, מה פתאום?
אם
בעל
הזמן, באדם פה שהיה רשע גמור, בכל זאת יש
כאן את השאלה. ודאי, גם אם היה רשע גמור, צריך...
צריך... רוצים שיגיע עד הפעם.
לא, אנחנו רוצים שיתקן. חשב מחשבות, לבלתי יידח, ממנו נידח. שלא נקרא, מה אם אני גרים ארצה אשר לא יאספו, אמרה אישה תקועית. אלא מה, יש דיון לגבי מומר, משומד. יהודי משומד, אז כתוב שחולצים לאשתו ולא מייבמים. יש עניין, כן. ואם, טוב, יש גם בעיה הרבה פעמים שנגיד, אם היבם, היבם משומד. הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לייבם. זה בעיה, מה?
מה זה משומד?
משומד שהוא אמיר את דתו. כן? נהיה נוצרי, אני יודע מה. יש בעיות קשות בדבר הזה. אז משתדלים לפתור את הבעיות. אלא מה? שהתורה כאן חידשה חידוש. יש אפשרות גם של חליצה. אפשרות החליצה תידון בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.
זה הכל ברור.